שלום לכולם, אנחנו עצרנו באמצע המתח. שאול מקבל את עצת הזיפים, ובשיעור הקודם דיברנו שיש כאילו מודיעין כפול, שגם דוד רואים שהוא יודע, מתהילים פרק נ"ד, מה הזיפים אומרים עליו. אז אפשר להבין את זה, חשבתי על זה ככה תוך כדי, שאפשר להבין את זה מזה ש... שאול נוטיל עליהם משימה נוספת. הוא אומר, תבדקו איפה הוא נמצא ומה הוא עושה. סביר להניח שדוד ראה שעוקבים אחריו, והם שללו את אחד התצפיתנים האלה, וממנו קיבלו מידע, בדיוק מה הם אמרו, מה הם עשו. אין, דוד לא יודע באיזה מזרח תיכון הוא נמצא, והוא מתנהג בהתאם. עכשיו תראו מה קורה. וילך שאול ואנשיו לבקש, ויגידו לדוד. אז הנה יש לנו, רואים, גם יש לו אנשים שעוזרים לו. יש לו סומכי נפשו, דיברנו על זה גם בשיעור הקודם. הזכרנו את יונתן, אבל פה רואים שיונתן הוא לא יחיד. יש גם נשמות טובות. וירד הסלע. מקום, ובשיעור הקודם נשאלה השאלה, למה צריך את כל הפירוטים האלה של הנונצדיקים, הכל כך מדויקים, איפה הוא נמצא ומה הוא אומר. פה אני חושב תהיה תשובה. והפרק הבא שאנחנו כבר, קטע הבא שנקרא. וישב במדבר מעון, אחר כך הוא יהיה שם עם נבל הקרמלי בפרקים הבאים. וישמע שאול וירדוף אחרי דוד מדבר מעון. הוא זז, שאול זז. ממש תופס אותו. וילך שאול מצד ההר מזה, ודוד ואנשיו מצד ההר מזה, והיא דוד נחפז ללכת, שימו לב, מפני שאול, ושאול ואנשיו עותרים אל דוד ואל אנשיו לתופסה. מה זה עותרים? עושים, באים משני הצדדים. זאת אומרת, זה עניין של דקות עד שזה ייגמר לא טוב. אז מה זה דוד נחפז ללכת? אל דוד, ושימו לב, אל דוד ואל אנשיו לתופסם. ומלך בא אל שאול למור, מהרה. ולך, כי פשטו פלישתים על הארץ. וישוב שאול מרדוף אחרי דוד, וילך לקראת פלישתים, על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות. מוזר מאוד. סלע, הנה אתה רואה, עד שקיבלת את הביל, סלע, סלע זה דבר חזק, עקשן. ושאול הוא עקשן. דוד הוא עקשן, ואנשי דוד עקשנים, שלושה עקשנים יש פה, שלושה סלעים, קשים כסלע. אנשי דוד, דוד בעצמו, ושאול. וזה סלע המחלקות, הסלע נתפוצץ לשניים, נחלק הסלע. זה ביטוי מעניין מאוד, שדוד קורא למקום הזה סלע המחלקות. ויעל דוד משם, וישב במצדות עין גדי. ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלישתים, ויגידו לו לאמור, הנה דוד במדבר עין גדי. אין הרבה זמן לשבת. אז בואו נחזור איזה חזרה לסלע המחלקות. מה קרה על מה? תשימו לב לדבר מאוד מעניין. מה זה שכתוב ודוד נחפז? ואת מי לא מוזכר? מי לא מוזכר שם? אנשיו. לעומת זאת, שאול... עותר אל דוד, הם שני מחנות, נכון? הם באים משני צדדים, ועוד רגע, בסיבוב של הזה, אין איפה להימלט. הם פה, בוודי, מתחת להר, הם יבואו משני הצדדים, ותהיה מלחמה מלפנים ומאחור. מה עושה דוד? מה ההכנות שדוד עושה? זה המחלוקת הראשונה שמתרחשת, בין דוד ובין אנשיו. אנשי דוד אומרים, זהו זה. הפעם תהיה פה מלחמה. עכשיו, אם אני חושב על זה, הרי מי לימד אותם להילחם? הרי בפעם הראשונה הם יראים, הם אמרו בקהילה, אנחנו פה ביהודה יראים, אף כי נרד אל הפלישתים? אנחנו פה, מה עושה דוד? הוא בעצם מאמן אותם. על הפלישתים זאת הפעולה הקרבית הראשונה שהגדוד, הוא הפך אותם לגדוד. זה לא היו אנשים לוחמים מבטן ולידה. חוץ אולי מיואב ואבישי, שגם זה לא בטוח, כי הם היו צעירים, היו בגילו של דוד. אל דוד המלך, שאול אמר, אתה נער, והוא איש מלחמה מנעוריו. אתה נער, אתה לא איש מלחמות. אז הוא אומר לו, הרגתי דובים, הרגתי עריות, יש לי ניסיון. אבל פה מול קהילה, זה תבילת האש הראשונה, או תבילת חרבות ראשונה, שעושים אנשי דוד. ואיש לא נפקד. זאת אומרת, דוד לימד אותם דבר או שניים על לחימה. אם אתם רוצים להבין איך עושים את זה, אז תראו, כשדוד במערה, בפרק הבא שנקרא, דוד זוחל אל שאול, לזחול בתוך מערה, בלי ששאול שומע אותו, לחתוך לו את הבגד, בלי שהסכין משמיע אבשה של חתיכה, זה מסביר איזה לוחמים הם היו. איזה לוחמים היו פה, ואיזה כלי נשק יש להם. איזה סכינים, ואיזה לוחמה, ואיזה עניין. יודעים את מה שצריך לעשות. והם עכשיו רוצים להפעיל את זה, הם אומרים לו, אין ברירה. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מאלץ אותנו? ומה רוצה דוד בכל מאודו? שלא תהיה מלחמה. אומר להם דוד, עשו מה שתעשו. מה עושה דוד? רץ כמו מטורף. אנשיו עוד לא מספיקים להבין מה הוא הולך לעשות, והוא נפרד מהם ורץ. למה? כי מה הוא מונע בזה? ירדפו אחריו. הוא נחפז, מהר, הוא רץ. ואנשיו אומרים לו, מה אתה עושה? אתה משוגע. בעיניו הם משוגעים, אתם משוגעים. הוא נחפז כדי שאם יהיה, ירדפו אחריו, אז יהיה איתו מה שיהיה. אבל שלא תהיה מלחמת אחים. תראו מה מעסיק אותו. איזה מחלוקת ראשונה יש פה. נחלקו דוד ואנשיו. מחלוקת שנייה, נחלק ליבו של שאול. כי כשתראו במצב כזה, אין ברירה, מי יכול להציל את דוד? רק הקדוש ברוך הוא יכול להציל אותו. כי הוא באמת משוגע. אנשיו צודקים, תגיד אתה נורמלי. הפתרון הכי טוב למצב הזה, זה להתארגן בהפתעה. ולהכות באנשי שאול, ליפול עליהם תחילה. אם ניפול עליהם אנחנו תחילה, מתחבא באיזה נקודות, נמצא הסוואה, אחד הדברים שמלמדים את סיירת מטכ"ל, לעשות זה להסתוות בשטח אויב. להסתוות ברמה שלא רואים אותך לגמרי. תהפוך לעציץ, תהפוך לעץ, תהפוך לבלתי נראה. ללמוד להיות בלתי נראה. והם ידעו להיות בלתי נראים. הם יכלו. ואז יעבור דוד ואנשיו באיזושהי צורה, שאול ואנשיו יעברו באיזושהי צורה לא מוכנים, הם הולכים וכוננות, הם יודעים שהם מחפשים, אבל הם חושבים שהם ימצאו קבוצת אנשים. הרי הם סיפרו להם שיש שם נשים וילדים וכך וכך, והם לא מצפים עכשיו לפגוש מישהו שיתנפל עליהם, והם כדוב שקול, כפשוטו, ממש. הם כעוסים והם רדופים, הם ילחמו. הם גב אל הקיר, כי עותרים עליהם משני צדדים. דוד מבין שעכשיו יהיה פה מרחץ דמים, ולכן הוא עושה את הפעולה שהוא עושה. ואז תראו איך הקדוש ברוך הוא מציל אותו, מגיע מלאך. נכון? תראו מה כתוב. הוא מלאך בא אל שאול, עיינו בפרשנים, ואני חושב שכולם פה אחד אומרים, מלאך ממש. וישלח מלאך ויצילני. פה זה מלאך ממש. כבר לא איזה שליח שצריך להגיע, בדיוק, בדיוק עכשיו הגיע שליח. הפלישתים פושטים, ואולי זה אפילו לא בכלל לא נכון. אולי זה לא נכון. האם יש מלאך שממונה על השקרים, אז אותו שלח לקדוש ברוך הוא, שישקר את שאול. מה אתה אומר?
שאול בא
משתי
הצדדים של ההר.
כתוב, עותר עליו משני צדדים, הוא כותב, כתוב, היה תור. תסתכל את הביטוי. כן. ושאול ואנשיו עותרים אל דוד, ואל אנשיו לתופסם. ומלאך בא אל שאול אמור, מהרה ולך! המלאך אפילו אומר לו, מה, תציל, תצילו! מהרה ולך! כי פשטו פלישתים על הארץ. אתם מבינים שזה כנראה מלאך. אליהו הנביא עוד לא היה פעיל בימים ההם. אז אולי זה הוא מלאך בא אל שאול לאמור מהרה עליך כי פשטו פלישתים על הארץ. זה לא יאומן שהקדוש ברוך הוא צריך לשלוח את מלאכו כדי שלא תהיה בינינו מלחמת אחים. זה אחד הדברים הכי מזעזעים. איזה סתירה זה, איזה בושה לנו. הקדוש ברוך הוא צריך לשלוח מלאך. במקום שאנחנו נהיה אנשי אמת, הקדוש ברוך הוא צריך לשלוח מלאך שישקר את שאול ויגיד לו, לא שמעת, פלישתים, הצילו. ומה קורה עכשיו עם שאול? זה עוד רגע, עוד רגע, תגיד לו מלאך, עזוב, שנייה. אגב, כאן רואים שזה כנראה מלאך משמיים, כי הוא מאוד אסרטיבי. הוא כנראה לא נותן לשאול את הרבה ברירה, בדיוק. הוא מחזיר לו את הספק עמוק ללב. ויש איזה רגע שפתאום דוד לא מבין מה קורה פה. הרי דוד לא שמע את המלאך. לא ראה אותו, לא שמע אותו. מה קורה? פתאום לא רודפים אחריו. אף אחד לא רודף אחריו. הוא חץ, 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 כמו תורף. אז דוד רגע רוצה, מסתכל אחורנית, לראות מה הולך פה. הוא רוצה למשוך אותם לאיזה מקום רחוק, שלא יפלו על האנשים שלו. ויעל, כן, זה כתוב שם כך, וישוב שאול מרדוף אחרי דוד, וילך לקראת פלישתים. וילך לקראת פלישתים. אגב, שימו לב, זה מאוד מעניין, מה זה ללכת לקראת פלישתים? כבר אמרו לו לשון עבר, פלישתים פשטו על הארץ. וכאן רואים שזה היה, זה היה בלוף. הוא הולך לקראת פלישתים. איפה הפלישתים? הוא הולך לקראת פלישתים. אין פלישתים בשום מקום. מה הוא הבין מזה? כמו שדיברנו על האורים ותומים, שדוד קיבל איזה נשיקה מהקדוש ברוך הוא, איזה הרגשה חמוצה זאת. מישהו עבד עליי. מי זה הרמומי הזה שעבד עליי? צריך להרוג אותו, אבל אפילו למצוא אותו, הוא נעלם. כי אם הם כבר פשטו, אז זה לא ללכת לקראתם. זה ויבוא אל הפלישתים. תאמין? הוא גם לא נלחם בפלישתים. איזה פלישתים באו לארץ? הוא הולך לקראת הפלישתים. כל מקום שהוא בא, הוא הולך לקראת הפלישתים. איפה הפלישתים? מישהו ראה פלישתים? פה פלישתים? 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 מה הוא מבין? עבדו עליו. אז ליבו נחלק פעם נוספת. ליבו נחלק. להמשיך לרדוף או ללכת? תראו בין מה למה הוא נחלק. בין כלליות לפרטיות. להמשיך להרוג את דוד, כי זה מה שאני צריך, כדי שכיסא ממלכתי יעמוד על עומדו, או להציל את כלל ישראל. דילמה של חייו. יאמר לזכותו של שאול, שהוא יחליט למען הכלל. יחליט למען הכלל. ועל זה הוא יקבל שכר. ועל זה הוא יקבל שכר. שמי לב שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. אפילו במצב כזה שהוא הולך לעשות לדוד את הדבר הנורא מכל, לא תרצח כפול ומכופל, ובדרך הוא גם רמס את נוביר הכהנים ורצח את הכהנים, אבל נכון, זה פיקציה, לא הייתה שום מלחמה, לא קרה שום דבר. זה מושג שנקרא, אם אתם רוצים דוגמה של שכר הליכה, הנה לכם שכר הליכה. שכר פסיעות. כל המהלך דל אדמות בארץ ישראל, בשביל להרוג את דוד, אני לא בטוח שהוא מקבל שכר. אבל בשביל ללכת להציל, לעזוב רגע את, אגב, זה ניסיון מאוד קשה לשאול. מאוד קשה. אתה צריך באמת מלאך מיוחד. מלאך מיוחד. יש סיפור חסידי כזה, אני מאוד אוהב אותו. על, אני לא זוכר באיזה שם אדמור זה מסופר, אולי. האדמור מרוז'ין, אולי. יכול להיות אדמור מרוז'ין. שבא אליו חסיד ואמר, אני במצוקה גדולה, אני איש עשיר, הוא אדם מאוד עשיר היה. אבל הוא אומר, אבל אני ירדתי מנכסיי, ואף אחד לא יודע מזה. ועכשיו אני צריך לחתן את אחד מבנותיי, ולא יודע מה לעשות. אומר לו, ומזלי נפל, ואם אנשים ידעו מזה, אוי ואבוי. אומר לו, הרבי, תקנה כרטיס פייס. יש הגרלות כאלה, כבר באירופה, אז היו כבר הגרלות כאלה, בלונדון או באיזה מקום, תקנה כרטיס הגרלה. טוב, במעט הגרושים שיש לו עוד לקנות, אבל הרבי אמר, הרבי אמר. קונה את הכרטיס הגרלה, והוא מגיע לאיזה בית מלון, ואז יש שם שר גדול, גדול, אחד הפריצים, ובלילה הוא חולם, הפריץ הזה, שיש פה במלון יהודי, שיש לו כרטיס פייס, שיזכה בהגרלה. אז הוא, שהוא קם בבוקר והטיפה עם רוחו, הם מחשיבים דברי חלומות, ואז הוא אומר למשרת שלו, הולך תחפש אם יש פה יהודי. בכל הבית מלון. מצא את היהודי הזה, היחיד שיש. שואל אותו הפריץ, יש לך כרטיס פייס? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, תמכור לי אותו. אבל הוא קיבל את זה מהרבי. הוא אומר, לא, לא רוצה. הוא לא אומר לו, הרבי אמר לי. הוא אומר, לא רוצה. חשב הגוי, יהודי, יהודי, רוצה. ברור, אני אשלם, כמה עולה כרטיס? הוא אומר, לא. בקיצור, הוא נקב את הסכום, הגיע איתו ושכנע אותו, שכנע אותו, שכנע אותו, שכנע אותו, הגיע איתו לסכום שבדיוק הוא צריך בשביל לחתן את הבת שלו. 600 רובל או משהו כזה, 6,000 רובל. והיהודי לא מוכן, היהודי לא מוכן, כבר נותנים לך את הסכום של החתונה לבת שלך, מה אתה עוד תבקש? תן לו את הכרטיס, מה אתה צריך? ואז הגוי הזה מתעצבן, נותן לו זבנגה וחוטף לו את הכרטיס, אבל אומר, אבל אני לא רשע, הסכום שהבטחתי לך אתה תקבל, וגם נותן לו את הכרטיס שלו. טוב, כמו בכל סיפורים חסידים, מה קורה בסוף? הכרטיס של הקיסר, של השר, זכה. אז הוא גם קיבל 6,000 וגם... ואז שהוא הולך להחזיר לרבי, הוא אומר להביא לרבי מתנה עם כל הכסף, חצי מהסכום, כל הסכום, משהו זה כבר לא צריך, כל השאר הוא עשה לעצמו כבר פרנסה, נהיה עשיר מחדש, הכל חזר לקדמותו, אומר לו הרבי את המשפט הבא. אם היית יודע כמה המזל שלך היה רע, ואת מי הייתי צריך להפעיל בשמיים שתנצל? את בעל החלומות. זה בעל החלומות. הייתי צריך לגרום לשר שיחלום חלום, שאתה תזכה ולעשות פה את כל המהפכה הזאת, זה לא פשוט לשלוח מלאך כזה. זה תמיד מזכיר לי הסיפור. את מי שלח הקדוש ברוך הוא לשכנע את שאול לחזור להיות כלולי. איזה מלאך זה צריך להיות. זה לא רפאל, זה לא מיכאל, לא יודע, לא מכיר שם את כולם. אבל צריך מישהו מיוחד שגם יודע לשקר. וחלומות השווא ידברו, כידוע, זה מישהו כזה, שידע מתי, יקבל רשות מהקדוש ברוך הוא לסדר את העניינים על פי דרכו. ויעל דוד משם, וישב במצודות עין גדי, שימו לב, סוגרים מעגל. נסגר מעגל. פרק ראשון במרדפים נסגר. למה נסגר? מפה דוד התחיל, הוא יצא מהמערה פעם ראשונה, זוכרים? מערת הדולם, והולך עם ההורים שלו לעין גדי, מצדות עין גדי, מצדה, של היום, ומעביר את ההורים שלו למלך מואב, ולא לוקח אותם משם בחזרה, כזכור מדברי חז"ל. והנה אנחנו מגיעים לפרק השני, למערה השנייה. הוא שומע ששאול מגיע, ויקח 3,000 איש בחור מכל ישראל, וילך לבקש את דוד ואת אנשיו. עכשיו שימו לב, דוד, שאול עכשיו עושה, למה מפרטים שהוא לקח 3,000 איש? כי... זה המספר הראשוני, יפה מאוד. זה היה המספר הראשוני שאיתו שאול התחיל. 1,000 עם יונתן ו-2,000 עם דוד. עם שאול, סליחה. במחמש וב... נכון? ברמה, לא, בגבעת שאול ובגבע. יונתן נמצא עם 1,000 איש בגבע, ושאול בגבעת שאול עם 2,000 איש. זה הצבא של שאול המלך, 3,000 איש. ואותם הוא כנראה לוקח איתו, זה אותם אנשים. הגרעין הקשה של מלכות שאול. למה רק אותם? תסבירו לי אתם. למה רק אותם? הכי נאמנים, נו, אבל גם קודם הוא לקח, אז מה, הוא חושב שהם מגלים? מישהו משלו מגלה, מישהו משלנו, יכול להיות, בהחלט יכול להיות. או, מה את אומרת? נו, הפרק הקודם, מה למדנו? בפסקה הקודמת. ואם יבוא עוד פעם מלאך, מה הוא יעשה? עוד פעם יפסיד את דוד בהקף? יברח לו דוד בשנייה האחרונה? אז הפעם הוא אומר, אני מפקיד בארץ, אם יבוא עוד פעם מלאך יגיד, אז יש צבא. את הצבא הוא משאיר בארץ, לקראת פלישתים, אם עוד פעם יהיה ברווז ברווז, ואולי זה לא יהיה ברווז, זה מראה שוב, נקודות לזכותו של שאול, ולוקח רק את יחידות העילית. סיירת מטכ"ל, קומנדו ימי, ועוד כאלה חבר'ה. בכל זאת ים המלח, שצריך קומנדו ימי. אנשי מערות כאלה, 9-2 נעימה. פזמניקים, בדיוק. אנשים נאמנים, אנשים נאמנים. ויקח 3,000 איש בחור מכל ישראל, וילך לבקש את דוד ואנשיו על פני צורי היעלים. ויבואו אל גדרות הצון על הדרך ושם מערה. ויבוא שאול להסך את רגליו. כן, להסך רגליים זה לעשות צרכים. ודוד ואנשיו בירקתי המערה יושבים. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר השם אליך, הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך, ועשית לו כאשר יטב בעיניך. ככה צריך לדבר. בתוך המערה הם רואים, איך אגב הם יודעים ששאול נכנס למערה? שומעים? זה למה צללית? הם בחושך והוא בא מהאור. רואים אותו, זה לא צללית, רואים אותו. רואים, הוא גבה קומה, כתר. נזר על הראש, לא, צעדה, מעיל, רואים אותו, יודעים מי זה שאול, הם מכירים אותו גם. ושאול נכנס ישר לתוך המערה, והם יושבים בירקתי המערה ורואים את הפתח. זאת אומרת, אם היה לו, איך זה נקרא, פסל, פנס, מדליק פנס, הלך כל הסיפור. אם הוא ידליק נר, לא בטוח שהוא יראה אותם. כי נר מסנבר אותך כשאתה מסתכל עליו. הוא לא כמו פנס שמאיר לך קדימה, נר קצת מסנבר והוא עושה צלליות, אז אתה לא עומדים בלי לזוז ובלי להשמיע קול, אבל אתם יודעים איזה תחושה זאת להיות שם עם נשים וילדים, ואף אחד לא מצייץ. לא משמיע קול. אם הוא רואים את שאול, זאת אומרת שכל פלופ קטן כזה, נופל למישהו משהו מהיד, הבטחות של האוטו נפלו לו, נכון? או הפנס בדיוק כזה, או מישהו התעטש. אוי ואבוי, איזה חרדה זאת.
כנראה.
והם אומרים לו, הנה היום אשר אמר לך השם, סיגר השם את אויבך, אנוכי נותן את אויבך בידיך, ועשית לו, כאשר איפה השם אמר לך את זה? מתי השם אמר לדוד המשפט הזה? שהם מצטטים. מה? דיברנו בשיעור הקודם, שאיך הקדוש ברוך הוא מדבר? במעשים. קודם הוא הביא לך את האורים ותומים, אחר כך נתן לך עוד פעם את חייך במתנה, אתה רואה שאלוהים אוהב אותך ולא רוצה ששאול יהרוג אותך. אתה רצית, היית מוכן למות ושאנחנו לא ננחם בשאול, נכון? בסלע המחלקות, וזה הייתה המחלוקת בינינו, וזה נחלקנו, מה לעשות, מה לעשות, מה לעשות, ואתה רצת וברחת, והנה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא נתן לשיטה שלך לעבוד. נכון, גם שלנו לא עבדה, אבל גם שלך לא עבדה. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא מביא לך את הראש שלו במתנה, רק צריך... ראיתם באיזה קלות הוא חותך את הבגד, אז אתם מבינים שיש לדייש עוד מה ללמוד מדוד המלך, ואנשיו. ודוד הולך, ועשית לו כאשר ייטב בעיניך. הם עוד נותנים לו רשות, הקדוש ברוך הוא אמר לך לעשות לו מה שטוב בעיניך. אנחנו יודעים מה טוב בעיניהם. מה טוב בעיני דוד? הם חושבים שדוד כמוהם, גם הוא כמותם. רק טוב בעיניך, אתה מבין, עכשיו תשחרר אותנו מהדבר הזה, ולא רק שאתה משחרר אותנו מזה, עכשיו הדרך תהיה פתוחה, תהיה המלך, ואנחנו נהיה לך למשנים ולאנשים טובים, נשמות טובות סביבך, במלכותיך, שתצמח על ראש שאול. וילך, ויקום דוד, מתוך הדיבורים האלה שלהם, ומה טוב בעיניו לעשות, יש לו תוכניות. ויחרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט. אתם מבינים שהוא צריך להגיע? עד אליו, זה בלט, הוא הגיע עד אליו, ככה. לא ככה, אמרתי, נוטף לו את הרואה, נגידו, יש לך פה לכלוך, המלך. אתם יודעים מה זה להגיע עד המעיל ולחתוך? אתה חושב על זה, זה... אז בטח בקהל, אנשי סיירות או כל מיני כאלה חבר'ה רציניים, אנשי קומנדו, אומרים, מה אתה רוצה? זה על זה מתמנים, אנחנו גם יודעים לעשות את זה. להוריד זקיף, לעשות כל מיני פעולות. יודעים לעשות. אבל אני הייתי שריונר, אז בשבילי זה מרגש. המקום הכי שקט שאפשר להגיע אליו זה לדומה מנוע ולחכות. זה הכי שקט שיכול להיות. והיא אחרי כן, ויח לב דוד אותו. סלע מחלוקת פנימי אצל דוד. מה עשיתי? מה... כשהוא מגיע חזרה, מה מצפים האנשים שלו לשמוע, לראות? ראש. ראש גוליאת, ראש שאול. ראש. תביא לנו את הראש שלו. את? את כנף המעיל. זה בסמיכות. כנף כתוב. כנף. את כנף המעיל. יפה מאוד. יפה מאוד. ויח כן, ויח לב דוד אותו על אשר קראת את כנף אשר לשאול. יפה מאוד. מוזר קצת, נכון? כתיבה מוזרה. טוב, לא יודע, מעניין מאוד. קודם כל זה
שיש אותו.
אני חושב...
זה לא מה שבטוח, אז כאילו יש לזה הסבר יותר טוב, אבל זה...
קודם כל זה באמת מראה התרגשות. כל פעם שהתנך מתאר את זה, הוא רוצה להראות כמה, עד כמה דוד נסער ממה שהוא עשה. אז הכתיבה היא לא שלמה, זה מין משפטים רועדים כאלה. משפט רועד, סימן שהלב רועד. אבל בוא נחשוב על זה, בוא נחשוב לשיעור הבא.
אבל בהיכרות, זה מתאים לפעולה הזאת? יש מילה אחרת בטח?
ויחתוך, בדיוק, יפה מאוד. זאת אומרת, הוא כאילו הלך לשם לחרות את ראשו, לחרות זה ראש. לחרות ענף, לחרות ראש, לחרות עץ. נכון? לחרות ברית, בדיוק. כן? אז הוא קורט את כנף. הוא שלח ידו בלבוש דמלכה. מלך, בגד, בדיוק. הוא מפשיט אותו. צמח, בדיוק, יפה מאוד, כמו לכרות עץ. לא תחריט את זרעי, אומר לו יונתן. נכון, יפה מאוד, הנה, אתה רואים, זה עובד יפה. והוא קורט לו את הכנף. הוא רצה לכרות לו את הראש, כמו שאנשים האלה רצו, הוא קורט את הכנף במקום, הוא לא מעיז לכרות את ראשו. כי הראש, אתם זוכרים גם מה זה לכרות את ראשו של שאול? משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. שכמו ומעלה זה הראש. מה יש מעל השכמים, מעל השכם? ראש יש מעל השכם. ראשו, ראש מלך, ראש מלכות. והוא חוזר, ואתם מבינים שאנשים רואים ממה הוא חוזר, עם איזו חתיכת סמרטוט ביד, זה כנף מעיל, ואין שם ראש, הם גם לא שמעו צעקה. ויאמר לאנשיו חלילה לי, והוא איזה הוא אומר, הרי שאול עדיין עם ראש ואוזניים על הראש, נכון? יש לו אוזניים בתוך הראש שנשאר על הכתפיים. אז הוא צריך להגיד להם, חלילה לי, חלילה לי, אפילו זה כבר יותר מדי רעש. חלילה לי מהשם, אם אעשה את הדבר הזה לאדוני, למשיח השם, לשלוח ידי בו כמשיח השם הוא. שימו לב כמה י' ג' ו' ג' יש פה. שלוש פעמים, השם, השם, השם. וישסה דוד את אנשיו בדברים ולא נתנם לקום אל שאול ושאול קם מהמערה וילך בדרך וישסה. עכשיו אתם יודעים שאף אחד לא יכול להרים את קולו יותר מדי, אבל לשסות אותם בדברים. אומרים חזל, איזה דברים אפשר לשסות את אנשיו? הרי דוד, הם שלחו אותו, עודדו אותו לקרות לו את הראש. אומרים חזל, שלף דוד את חרבו, אותה סכין שהוא קראת את המעיל, או חרב, מה שהיה לו, ואמר להם, מי שיקום מביניכם, ולא נתנם לקום, אמרו, אתה לא רוצה להרוג אותו? אנחנו נהרוג אותו. הוא רודף אותנו. מה העסק שלך בכלל? אתה עם החסידות שלך? בסדר, אתה לא רוצה לשלוח ידך במשיח השם, אנחנו לא מחויבים לך, אתה עוד לא מלך, הוכחת שאתה לא מלך. הוכחת שאתה לא מלך. אתה אומר, אדוני שאול, אז הוא רודף אותנו. לנו יש דין רודף. אנחנו נעשה את זה. אומר להם, דוד, כל הרוצה להרוג את שאול, יארגני תחילה. מי רוצה לבוא לדי? וישסה דוד את אנשיו בדברים. כיוון שאנחנו מסיימים פה בזאת, אני נותן לכם שיעורי בית. זה שיעור רבה. אז קודם כל ננסה לראות שם את הכנף, את הכנף. ואתם צריכים להסתכל בשני פרקים בתהילים, שהם נאמרים במערה, ביותו במערה. פרק נון זין בתהילים, נא לרשום, נבדוק שיעורי בית שבוע עבר. נון זין. רק תזכירו לי שבוע הבא, טוב, אחר כך נדבר. אז זהו, אז יש זמן לעשות. שבוע, שבוע. נון זין וקוף ממבט. שתי פרקים שהם ביותו במערה, ואתם צריכים להחליט שתי מערות היה דוד. מערת אדולם ומערת אין גדי. איזה פרק הוא אמר באדולם? ואיזה פרק אמר בעין גדי? ואם אני שואל אתכם, סימן שאפשר לדעת את התשובה לבד. בואו נעשה את זה, דיון ארוך ויפה בפעם הבאה. להתראות לכולם. שבוע הבא זה ליל ט"ו בשבט, לא יהיה שיעור. אני כבר מודיע לכם בזאת.